שלום וברכה. אנחנו בסדר הפרשות של גאולת עם ישראל. אבל צריך לדעת שגאולת עם ישראל, כפי שהרב קוק כותב, שיציאת מצרים תיזכר לעד כאביב כל העמים כולם. כלומר, יציאת מצרים היא לא רק בשורה לעם ישראל, היא בשורה לעולם כולו. ואני רוצה אולי לפתוח באקטואליה. אנחנו רואים שארצות הברית הלכה ו... תפסה דיקטטור, ונצואלה, מדורו, שמה אותו בכלא. ולכאורה זה אירוע פרטי, אולי, של ארצות הברית, שבנצואלה. אבל צריך להבין מה השורש של האירוע הזה. כי שורש האירוע הזה, זה רוח ישראל שמופיעה בעולם. מה יציאת מצרים גילתה לעולם? גילתה לעולם שאפשר להיות בן חורין. בן חורין ממה? בן חורין מהרבה דברים. אבל אחד מהדברים זה בין חורים ממי שמונע חירות בעולם. מה מונע חירות בעולם? למשל, דיקטטורים. דיקטטור מונע חירות. בא דיקטטור כמו פרעה, כמו היטלר, כמו מדורו, ובעצם בא ואומר, אני שולט. מה השורש שמאפשר לדיקטטור להיות דיקטטור? המחשבה, אין מעליי כלום. כלומר, מתי בוס מרגיש בוס, להבדיל? כשאין מעליו בוס. קשה להרגיש בוס כשיש מעליך בוס. כלומר, אוטומטית, כשאתה גם תחת פקודות, יש בך ענווה. אני לא ראש הפירמידה. כשאני מרגיש שאני ראש הפירמידה, זה מוליד בתוכי תחושה של אני השולט. אני המלך. אבל כשאני מכיר שיש מעליי בורא, אני לא יכול להיות דיקטטור. מה שיציאת מצרים תגלה לעולם, זה שיש בורא לעולם. אם יש בורא לעולם, אז אף אחד לא יכול להגיד שהוא אדון העולם. כי אדון העולם הוא אחד. כלומר, יציאת מצרים היא הביטול של הרעיון המחשבתי של מניעת חירות. כי איך אני יכול למנוע חירות, אם אני בעצמי עבד של ריבונו של עולם. ולכן, מה שאנחנו פוגשים עכשיו, שארצות הברית הולכת ותופסת דיקטטור, זה רוח ישראל של השנתיים האחרונות. עם ישראל הולך ומגלה לעולם את אור השם. זאת המלחמה. ובגילוי הזה של אור השם, מתגלה לעולם שאין מקום לדיקטטור. לכן כותב הרב קוק באורות מלחמה, כשיש מלחמה בעולם, יש רוח משיח. את הזמיר הגיע. זמיר מה? זמיר העריצים. זומרים את העריצות מן העולם. זה הבשורה הגדולה של יציאת מצרים. יש בורא לעולם. יש מנהיג לבירה. ויש עם שמעיד את זה שיש בורא לעולם. זה עם ישראל. לכן הדיקטטורים באופן טבעי הם נגד עם ישראל. הרי מה למדורו ולישראל? מה פתאום הוא הפך להיות סניף של איראן? למה? מכיוון שהוא מבין שמי מפריע לי להיות דיקטטור? מי מונע ממני להגיד אני האל? מי מונע מפרעו להיות עורף השם שזה אותיות פרעו? המראה שיש השם בעולם שזה עם ישראל. לכן כל עוד עם ישראל נוכח בעולם, אני לא יכול לומר שאני לי יאורי ואני עשיתיני. לכן בוא נשמיד את עם ישראל. פתרון הסופי. היטלר, כל עוד יש יהודים בעולם, יש מוסר בעולם. צריך למחוק את העולם. צריך למחוק את היהודים. צריך למחוק את העדות. אני אל ואתם עדיי, אומר ריבונו של עולם. אומר רשב"י, כביכול, אם אין אתם עדיי, אין אני אל. איך פוגשים את הקדוש ברוך הוא בעולם היום? דרך עם ישראל. אז אם אני רוצה עולם בלי הקדוש ברוך הוא, אז אני נלחם בעם ישראל. מה שקורה בשנתיים האחרונות, שזה המשך של תקומת עם ישראל, שם השם חוזר להופיע. כי עם ישראל חוזר להופיע. ולא רק להופיע, להתחיל להוביל את העולם. בשבירת הדיקטטורים של איראן, של חיזבאללה, של חמאס, של סוריה, של תימן, אל הרוח הזאת העולם מתחיל להתחבר. ודרך הפרשות הללו, אנחנו לומדים מה בעצם מסתיר את ההופעה האלוקית? מה קרה? השם ברא את העולם. כולם יודעים שהשם ברא את העולם. איך יכול להיות שיש אנשים שמצליחים כביכול להתכחש, להפנות עורף להשם? לומר, מי השם אשר ישמע בקולו? הפרשה מלמדת אותנו את אחד היסודות למה קורה בכל יציאת מצרים. אנחנו בהגדה של פסח מונים את המנות, את המכות, סליחה. דם, צפרדע, כינים וכולי, ואפילו נותנים בהם סימנים. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחיו. הסימנים הללו זה לא רק סימנים. חז"ל אומרים שהסימנים הללו היו רשומים על המטה. כלומר, זה גילוי אלוקי. למה? מה המכות עשו? אז אני רוצה דרך מכה אחת שמופיעה בפרשה שלנו, לגעת ביסוד מאוד עמוק שחושף את הדברים. אומר ריבונו של עולם אל משה, ראה, נתתיך אלוהים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאך. ולכן אתה תדבר את כל אשר אצווך. ואני אקשה את לב פרעו, והרביתי את אותותיי ואת מופותיי בארץ מצרים. ואתה לך, לך אל פרעו בבוקר, הנה יוצא המימה וכולי, ועכשיו בוא תאמר לו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני. ואם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבוליך בצפרדעים. ושרץ היאור צפרדעים וכולי וכולי. מכת צפרדע לכאורה היא כמו השאר. יש דם, יש קינים, יש הרוב, יש דבר, יש מכה. אבל במכת צפרדעים, משה אומר לפרעה משהו. ויקרא פרעה למשה ולאהרון. ויאמר, התירו אל השם ויסר הצפרדעים. בסוף המכה, בוא, תסירו את המכה הזאת, אני לא עומד, כמו כל המכות. אבל פה משה פתאום אומר, ויאמר למשה פרעה, התפאר עליי למתי אעתיר לך. בוא, תנסה אותי, תגיד לי מתי אתה רוצה שאני אבטל את המפה. מה קרה? ואז הוא באמת אומר לו למחר. לא עכשיו, מחר, בוא נראה. חז"ל מסבירים שהוא ידע על ידי כל החרטומים, שבאמת יש מכה כזאת, היא אמורה להסתיים. אומר לו משה, בוא תגיד לי אתה מתי אתה רוצה שאני אסיים אותה. להוכיח לו שזה לא כמו שהוא חושב. מחר, טוב. ואומר לו, משה רבנו, בבקשה, למען תדע כי אין כאשם אלוקינו. כלומר, יש במכת צפרדעה, כמו בכל המכות, אבל פה פתאום זה מתחיל להתברר, הוכחה שיש השם. למה? מה המכות מוכיחות? אנחנו גם יודעים שהמכת צפרדע, יש בה איזה משהו מאוד מאוד מוזר. צפרדע אחת הייתה, השריצה ומילאה כל ארץ מצרים. רבי עקיבא אומר, צפרדע אחת הייתה. אומר לו רבי אלעזר בן עזריה, עקיבא, מה לך אצל הגדה? למה אתה מביא את הדבר הזה? מה, למה אתה ייצר איזה בתוך הנס, איזה מציאות כזו, שצפרדע אחת, שהיא משריצה, למה? אלא כנראה שהמכה הזאת היא מאוד מיוחדת. עד כדי כך, שאומרים חז"ל במסכת פסחים, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו עצמם על קדושת השם, נשאו קל וחומר בעצמם מצפרדעים. מה הצפרדעים שהם מצווים על קדושת השם, נכתיב בו, ושרץ היאור צפרדעים ועלו, ובאו בביתך ובתנוריך ומשארותיך. מתי משארות מצויות אצל תנור? הווה אומר, בשעה שהתנור חם. אנו שמצווים על קדושת השם, על אחת כמה וכמה. אומרת הגמרא, הצפרדעים מסרו נפש. מה הכוונה? איפה הם נכנסו? הם נכנסו אפילו לתנור הבוער. כמובן נשרפו. למה? כי השם אמר שהם יהיו בכל מקום. למדו משם חנניה, מישאל ועזריה, כשזרקו את עצמם לכבשן האש, למדו קל וחומר מצפרדע. מה הסיפור הזה? למה ללמוד מצפרדע? יותר מזה, ממשיך האלקוט שמעוני, שמענה יהושע הכהן הגדול, אתה וריך יושבים לפניך כי אנשי מופת המה, מי זה האנשי מופת המה הללו? חנניה, מישאל ועזריה. ואומר המדרש בתהילים, באיזה זכות יצאו בני ישראל ממצרים? בזכות חנניה, מישאל ועזריה. איך הם קשורים, חנניה, מישאל ועזריה, לסיפור יציאת מצרים? אלא יש פה משהו שהולך ומתברר. מה זה עשר המכות? מה הם עשר המכות? ריבונו של עולם בורא את העולם. איך הוא בורא את העולם? בעשרה מאמרות. למה ריבונו של עולם ברא את העולם בעשרה מאמרות? יכל לברוא את העולם במאמר אחד. מה זה עשרה מאמרות? אומר השפת אמת, שהיה צריך לעשר מכות, להסיר הקליפה ואסתר מעשרה מאמרות, לעשותם עשרת דברות. מה הכוונה? אנחנו חיים בעולם של טבע. מה הטבע עשה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כל יום עוד מאמר. עוד יצירה של הטבע. ויאמר אלוהים יהיה אור. תדשי הארץ דשא עשב. יהיו מאורות ברכי השמיים. כל מאמר כזה, מה הוא עושה? הוא יוצר טבע. מה הטבע גרם? הטבע גרם לאט לאט שהעולם התחיל לעבוד לכאורה על אוטומט. כלומר, יש טבע עכשיו שכשמשקים צמחים הם צומחים. יש טבע עכשיו שבבוקר השמש זורחת ובערב שוקעת. יש טבע עכשיו שבאביב יש פריחה ובחורף יש גשם. מה הטבע הזה עושה? הוא מסתיר את הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל מאמר אלוקי בבריאה הסתיר את הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי להגיע לסוף הבריאה. איך מסתיים את הבריאה? ביום השביעי. מה הקדוש ברוך הוא עושה ביום השביעי? שובט. למה? כדי שהאדם יתחיל לפעול. אם הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם באופן מורגש, האדם לא פועל. אני יכול לפעול כשהקדוש ברוך הוא נוכח? אני זז הצידה. יכולה להיות לי בחירה חופשית אם הקדוש ברוך הוא גלוי? לא. לכן הקדוש ברוך הוא שבת. כלומר, הקדוש ברוך הוא, מעולם שאין בלתו, לאט לאט יצר עולם שהוא בעלם. עולם מלשון העלם. מי בעלם? הקדוש ברוך הוא. כל מאמר גרם לזה שהקדוש ברוך הוא פחות ופחות נגלה. עד יום השביעי. אנחנו אגב צריך להבין, חיים ביום השביעי של הבריאה. מה הכוונה? כל יום בבריאה מסתיים. וערב בוקר יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, וערב בוקר יום השישי. ואז ויחולו השמיים וארץ וכל צבא, מגיע יום השביעי. אין וערב בוקר יום השביעי. כלומר, אנחנו חיים בעולם שהוא המשך של היום השביעי. מה הכוונה? בעולם שהקדוש ברוך הוא שובט בו. הקדוש ברוך הוא מסתתר. הקדוש ברוך הוא בעלם. לא בדיעבד, לכתחילה. כדי שהאדם ייקח פיקוד, תוביל. אלא מה הסכנה? שאדם לוקח פיקוד, הקדוש ברוך הוא בעלם, אז מה הוא אומר? אין הקדוש ברוך הוא. אין הקדוש ברוך הוא. כדי שהעולם יזכור שיש הקדוש ברוך הוא, צריך לשבור את ההסתרה הזאת. איך שוברים אותה? כל מכה מעשרת המכות שוברת הסתרה של מאמר. זה כאילו אם אני אדמיין מין חדר כזה שיש לו מסכים, כל מסך כזה זה אחד מהמאמרות של הבריאה. אני לא רואה מה יש מעבר השני, לא רואה את היד האלוקית. אז אני מרגיש לי יאורי ואני עשיתי, אני יכול להיות דיקטטו. מגיע סיפור יציאת מצרים, וכל מכה שוברת חור במסך. אתה רואה מה יש מאחורי המסך? אתה רואה מי שולט? דם, צפרדע, קינים, הרוב, דבר. כל מכה שוברת, מאפשרת חור במסך. דרכו יחזור ויופיע אחרי יציאת מצרים עשרת הדיברות, הדיבור האלוקי. כלומר, המאמר האלוקי הסתיר את הקדוש ברוך הוא, המכות שברו את ההסתרה, ואז הופיע הדיבור האלוקי. ואז העולם הבין, יש חירות, יש אל, יש בורא, יש הסתרה, אבל לרגע אחד העולם פגש את עשרת הדיברות. את הגילוי האלוקי שחשף את הכל. אחרי זה נחזור למציאות של טבע. נחזור בחזרה למסכים סגורים. אבל העולם פגש דרך עם ישראל את הרגע הזה. ולכן הרגע הזה זכר ליציאת מצרים, זה לא רק זכר במובן של הנה אנחנו יצאנו לחירות ואנחנו עם בני חורים, לא. זכר לרגע הזה שבו העולם נחשף בחזרה לעשרת הדיברות האלוקיות, בזכות עשרת המכות ששברו את עשרת המאמרות, והעולם פגש את הקדוש ברוך הוא. ועכשיו, אי אפשר להיות פרעה כשהשם הוא אלוהים. לא שייך. זה כל מהלך יציאת מצרים. כל מהלך יציאת מצרים הוא שבירת המסך שמאפשר להיות עורף השם פרעה, לייצר עולם של מצרים. מה זה מצרים? זה מקום שבו האדם כבול. למה? כי הוא חי בעולם שאין בו חירות. כי זה מצר את ההופעה האלוקית. ים, כמים לים, כמים לים מכסים דעה את השם. זה מציאות שהשפע האלוקי יופיע. זה השיעבוד. איך מאפשרים את היציאה מהשיעבוד? שוברים לרגע אחד את הכל. לכן אומר המדרש, כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת, כנגד עשרה מאמרות שנברא בהם העולם, וכנגד עשר הספירות בלימה, כנגד עשרה דורות, כנגד עשרה תולדות, כל העשרה מה הם? הם תהליך. הם תהליך שלאט לאט מוביל את העולם. ולכן אומר הרב, בשמונה קבצים, מקור 11, המלך מחזיק בהטבע. כלומר, מה המלך? מה השורש של המלך? שבא ומטיל ספק, במה הוא מטיל ספק? מה המלך, מה אומר המלך? הכל מקרה. אין הנהגה אלוקית. אין. אתה חושב שאתה חולה כי לא קיימת מצווה כזאת והקדוש ברוך הוא מעניש אותך, מה אתה מקשקש? אתה חולה כי יש חיידקים. כלומר, מה הכוח של המלך לערער על הנוכחות האלוקית? הטבע. הטבע. בא המלך ואומר לך, אתה חושב שאתם ניצחתם את המלחמה כי הקדוש ברוך הוא איתכם? מה פתאום? ניצחתם כי הטכנולוגיה שלכם יותר מתקדמת מהטכנולוגיה שלהם. בבקשה. אז
בעצם כל עשרת מכות לא השפיעה.
על מי?
עשרת מכות הרי היו באו להראות שהשם נוכח.
נכון.
נגד עורף השם.
נכון.
אז עליהם זה לא השפיע?
נגמר באותו רגע שזה נגמר.
כל העולם שמע,
אבל זה נגמר. נסגר, כן.
כן.
המלאק מגיע לפני עשרת הדיברות, ואחר כך כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל. המלאק מופיע בכל פעם שעם ישראל הולך להמשיך את הגילוי הזה. איך עם ישראל ממשיך את הגילוי הזה? כשהוא חוזר להיות עם. לכן המלאק מופיע כשיוצאים מצרים, הוא מופיע בכניסה לארץ, הוא מופיע במלכות שאול, הוא מופיע אצל המן הרשע כשחוזרים להקים בית שני, והוא חוזר, גרממיה זה המלאק. כלומר, כל פעם, הפעם, אם ההופעה האלוקית הראשונה הייתה דרך שבירת הטבע, זה היה לרגע אחד, פה נולד עם ישראל. מעכשיו, הגילוי האלוקי לא יהיה דרך שבירת הטבע, יהיה דרך עם ישראל. כלומר, עם ישראל נולד דרך שבירת הטבע הזאת, יצא ממצרים, דרך עשרת המכות, התגלו עליו עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא חזר להסתרה, עכשיו אתם עדיי. עכשיו הנוכחות האלוקית הזאת, שבעצם חושפת שמאחורי הטבע יש הקדוש ברוך הוא, איפה היא מתגלה? עם ישראל. לכן עכשיו כל מי שרוצה להתכחש אל הגילוי האלוקי, נלחם בעם ישראל. יציאת מצרים היה גילוי, יש הקדוש ברוך הוא. מעכשיו, מי ממשיך את היש הקדוש ברוך הוא? עם ישראל. אי אפשר יותר להיות פרעה. יש עם ישראל. ועם ישראל שייך לקדוש ברוך הוא. אם הוא שייך לקדוש ברוך הוא, זה אומר שיש הקדוש ברוך הוא. אני אל ואתם עדיי. אם אתם עדיי, אז אני אל. עכשיו נלחמים בעם ישראל. עכשיו, אבל מאיפה האפיקורסות לערער בנוכחות האלוקית? מהצנדות לטבע. אצל פרעה ואצל המלאק. כי זה לא ממשיך להתקיים. הוא ממשיך. ההסתרה חזרה. ההסתרה חזרה. אותו דבר גם על מצרים. לכן אנחנו ממשיכים להילחם. במצריות, בפרעה. ממשיכים להיות דיקטטורים. איך יש עוד דיקטטור? איך יש את מדורו? מכיוון שהם ממשיכים להילחם. אבל למי הם נלחמים? נלחמים בעם ישראל. בסדר?
זה
להוליד את עם ישראל, ועכשיו... לכן אומר הרב, המלאק מחזיק בהטבע, בעיקר בעבור אהבתו להרע שנמלא גבול בשומרי הטבע. כלומר, למה המלאק מסתתר מאחורי הטבע? כי על ידי זה אני יכול לעשות רע, אין מוסר. אם אני אומר אין הקדוש ברוך הוא, הכל זה טבע, אז אני יכול לעשות מה שבא לי. ולכן הוא קשור בו ואינו יכול לסבול ניסים בעולם. ולא שינוי טבע במוסר האדם. זה. לעומת זאת, ישראל יצר השם להפקיע את חומת הטבע. איך עם ישראל נולד? בתוך שבירת עשרת המכות שיולידו עשרת הדיברות, שם עם ישראל נולד. ומציאות הניסים עשו חלונות בטבע. זה מה שעשרת המכות עשו. עשו חריצים בטבע. באופן שאינו סותם בפני האור האלוהי. ונמצא שאחר שכבר נעשו הניסים בעולם, בהריסת הטבע, כבר נתמתק הטבע עצמו באדם ובעולם. ואתה כבר לא יכול להתכחש. כמובן, שאם אני אנסה להילחם בעם ישראל, כדי להחזיר הכל אחורה. בוא נמחק את עם ישראל. נחזיר את העולם לפני הופעת עם ישראל. שבו יש רק מסכים. אבל אחרי שנשברו המסכים ונולד עם ישראל, אז... תדע. ולעתיד לבוא... המתח הזה בין הטבע לבין האור האלוקי לא יהיה תמיד. לעתיד לבוא, לא יהיה הטבע סותם כלל בפני האור האלוהי. כי אם הוא מאיר על ידו בפילוש גמור, במעבר גמור, ואז לא יהיה טבע אדם סותם בעד הקדושה. ואז לא יהיה שום צורך במיטה. כי מה זה המוות? המוות זה החומר שאין בו נצח. אבל אם אחר החומר יהיה נצחי, האדם יהיה נצחי. אז זהו, אז אני רואה את הקדוש ברוך הוא באדם. אני רואה את הקדוש ברוך הוא בטבע. בעצם זה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה הסוגיה של האם אני רואה את הקדוש ברוך הוא בטבע. או אני משתמש בטבע כדי להתכחש לקדוש ברוך הוא. ביציאת מצרים התגלה, אתה לא יכול להשתמש בטבע כדי להתכחש לקדוש ברוך הוא. הנה הטבע נשבר. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, הכל זה שבירות. והנה נולד עם ישראל, יש אור אלוקי. כמובן שיש מי שמבקש למחוק את עם ישראל, כדי שהוא יוכל להסתתר מאחורי הטבע. לומר, מה פתאום? אין עם ישראל. אני רוצה להיות דיקטטור, איך? בוא נמחוק את הגילוי האלוקי הזה. נמחוק את עם ישראל. זה הסיפור. עכשיו, מה זה קשור לחנניה, מישאל ועזריה? מה חנניה, מישאל ועזריה עשו? תראו מה כותב בשיחות מוסר. חנניה, מישאל ועזריה לא עסקו במסירת עצמם למיטה על קידוש השם. הם התרוממו והתעלו בתחושת קרבת אלוהים ואהבת השם, מתוך ידיעה חושית, כי חייהם נתונים לגמרי ביד השם, כאשר הכירו וידעו כי הם נישאים כעולל עלי אמו, ומסורים כליל להשגחה פרטית האופפת אותם תמיד במופתים גלויים ונסתרים. לא היה בעיניהם כל הבדל בין תוכו הלועט של כביין האש לארמונו המפואר של נבוכדנצר. מה אומר השיחות מוסר? כשרבי חנינא בן דוסא, הבת שלו מדליקה נרות שבת עם חומץ, והיא בוכה. איך נגרם לי הנס הזה? שיעור אחר, למה היא בוכה? מה אומר לה רבי חנינא בן דוסא? מי שאמר לשמן שידלוק, יאמר לחומץ שידלוק. כלומר, מה ההבדל בין חומץ לשמן? כלום. זה הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה חומר דליק, זה הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא. אבל בעצם, אל תתבלבל, זה לא כי השמן הוא משהו מיוחד בפני עצמו, לא. הוא פשוט נברא על ידי הקדוש ברוך הוא כמשהו שדולק. כלומר, הטבע של השמן והטבע של החומץ, שניהם, זה הקדוש ברוך הוא. אז מה זה משנה? מה ההבדל בין טבע לנס? רק מבט חיצוני, שאת הטבע כאילו אני מבין, ואז אני יכול להגיד אין הקדוש ברוך הוא, והנס, אני לא יכול להגיד. אמרו חננה, מישאל ועזריה, מה ההבדל בין להיות בתוך התנור לבין להיות בארמון? מי החליט שזה שורף וזה כיף? הקדוש ברוך הוא. אז אני נצמד לקדוש ברוך הוא, אז אין הבדל מבחינתי בין תנור לבין ארמון. כלומר, חננה, מישאל ועזריה בעצם אמרו את מה שכל יציאת מצרים אומרת. כל מה שאתה מגדיר כטבע זה רק המסכים. אל תתבלבל. זה נכון, בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם שיש בו מסכים. אנחנו פועלים על פי הטבע. כשיש גשם, יש גשם. כשיש קיץ, אין גשם. בסדר. אבל בידיעה הפנימית, אל תיתן לטבע לבלבל אותך. מאחורי הטבע יש הקדוש ברוך הוא. מאחורי הטבע, הטבע בגימטרי אלוקים. אל תתבלבל. אל תחשוב שהטבע מעיד שאין אלוקים. חס ושלום. הטבע הוא הסתרה של האלוקים. הוא לא ביטוי האלוקים. חננה, מישאל ועזריה עלו למדרגה הזאת. זה המסירות נפש שלהם. וזה בעצם הלימוד הגדול של יציאת מצרים. אני רוצה לסכם את הדברים. יציאת מצרים יצרה חירות בעולם. למה? כי היא התביעה בעולם באופן קבוע, יש אלוקים. אם יש אלוקים, אף אחד לא יכול להגיד אני אלוקים. אז העולם בחירות. אין משעבד שיכול להיות משעבד ברמה המוחלטת. אין. אבל איך יכול להיות שיש מישהו שיכול לטעון אין הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא הלך והסתתר מאחורי הטבע. הקדוש ברוך הוא יצר מאמרות, מסכים, שיצרו טבע. ואז אני מתבונן בטבע ויכול להגיד, שמע, אתה יודע למה החומץ לא נדלק והשמן נדלק? לא קשור לקדוש ברוך הוא. זה מבחינה מולקולרית בנוי ככה, זה מבחינה מולקולרית בנוי אחרת. באה יציאת מצרים ושוברת לרגע אחד את כל המבט. בואו תבין אחרת את העולם. אתה צודק, יש טבע. אבל הטבע זה רק מסך. בואו אני אעשה לך חורים בטבע. כל מכה עושה חור. עכשיו דרך החור תשמע את הדיבור האלוקי. פה עם ישראל נולד. לכן לעם ישראל צריכה להיות ראייה כל הזמן של האלוקי שבתוך הטבעי. של האלוקי שעומד מאחורי המסך. ומתוך זה לפעול. העולם הרבה פעמים יילחם בעם ישראל, כי עם ישראל מבטא את זה. עם ישראל מונע מהעולם להסתתר מאחורי הטבע ולהגיד אין הקדוש ברוך הוא. מונע מהמלאק. ולכן, אם אני אלחם בעם ישראל, אולי אני אוכל להחזיר את העולם לעולם שאין בו עדות לאלוקים. אבל זה יציאת מצרים. מכת הצפרדעים יצרה את נקודת הממשק הזאת. בצפרדע פתאום יש מסירות נפש? מה הקשר? מי החליט שצפרדע לא חושבת? מי החליט שצפרדע היא צפרדע? פעלה נגד הטבע שלה, אבל מי נתן את הטבע בכלל? קדוש ברוך הוא. אומרים חננה, מישאל ועזריה, אנחנו לא רוצים למות, אנחנו רוצים לחיות. מי נותן חיים? הקדוש ברוך הוא. אז אם הוא נותן חיים, מה זה משנה איפה הוא נותן חיים? בתנור או בארמון? הם נדמדו כל כך להשם, שהטבע לא פעל עליהם. לכן לא נשרפו. הם נצמדו כל כך לקדוש ברוך הוא, להבנה שיש אלוקים בטבע. אז מי שאמר לחומץ שידלק, מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק. מי שאמר לתנור שישרוף, יאמר לתנור שלא ישרוף. מה האירוע פה? כמובן, בחיים אנחנו חוזרים לעולם שאנחנו מצווים לחיות על פי הטבע. אדם חולה, לך לרופא. אם אדם ישים את היד באש, היא תשרף. אבל בתובנה האלוקית העמוקה של האדם, צריכה להיות ההבנה הפנימית הזאת. אל תתבלבל. הטבע זה הקדוש ברוך הוא. אתה תפעל על פי חוקי הטבע. אבל אל תיתן לטבע להסתיר לך את הקדוש ברוך הוא. זה גאולת ישראל. זה גאולת העולם. יבוא יום שבו לכולם יהיה ברור שהטבע זה גילוי אלוקי. ואז הטבע יוכל להתרומם אל הקומה הנצחית שלו. שהחומר מתעלה ואין מוות, והעולם הולך ומתקן. אבל הכל מתחיל באירוע הזה של יציאת מצרים. זה גאולת העולם. שנזכה. שאלות?